אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הרדיו המצליחה, האדם שנולדת להיות. תוכנית המובילה אנשים ועסקים למיצוי הפוטנציאל האישי והעסקי באמצעות אימון מנטלי ובשילוב הספורט. בהגשת אסף בראל, מאמן מרצה יזם, יועץ לחברות עסקיות ולעמותות לקידום הנוער בישראל, מאמנם המנטלי של המועדון המועטר ביותר במדינת ישראל בכדור יד, הפועל ראשון לציון, ומועדון הפאר בכדורגל הישראלי גדנה יהודה. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
הצלחתי. היה מדגר. שלום. צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, צהריים טובים לברת פלדמן.
היי, צהריים טובים.
מה שלומך?
טוב.
איך את רוצה שנציג אותך?
לא בדרנית.
לא בדרנית?
לא, לא בדרנית.
לא, מה פתאום? כאילו לא קראת אותי פה עכשיו איזה רבע שעה, אבל לא.
אני בדרנית בנפש, אבל במקצוע אני...
שחקנית. ומומחית ל...
שפת גוף.
מומחית כאילו?
תשמע, זה קטע שאתה שואל, כי כשאני מציגה את עצמי, אני אומרת, חוקרת שפת גוף, מומחית לשפת גוף, כאילו מבחינתי זה אותו דבר, כי ברגע שאתה חוקר משהו ומתחייב לחקר הזה, אז אתה גם נהיה מומחה. עכשיו, מה זה מומחה? מומחה זה כאילו טייטל כזה משונה. אז אני מומחית, אני יודעת מה צריך לעשות. לא, אני לא יודעת בהכרח הכל, אבל אני כל כך סקרנית שאני רק רוצה ללמוד עוד מאוד. הוא לא התכוון שזאת תהיה שאלה כתשובה כזאת ארוכה.
אני זורם. שאלה. אתה יודע, כאילו בעולם המחירות אומרים כאילו, מי קבע שאתה מומחה? אז זה שמות שאתה מומחה. במקרה שלך זה לא, זה סיפור כאילו של כמה שנים?
11, קצת יותר מעשור, כן.
ולמה?
כאילו, איך הגעתי לזה?
לא, איך הגעתי לזה, אני, יש לי בילדאפ ממש יפה.
אוקיי.
כאילו, עבדתי כל כך קשה אתמול.
תודה לך, אוקיי. אז למה אני ממשיך, למה אני עושה את זה? כאילו, מה...
למה, כן, למה אתה עושה את זה?
אני לא יכולה להסביר לך כמה אני אוהבת את זה.
באמת?
כן.
למה?
עד גיל 30 הייתי בטוחה שכאילו משחק ובימוי וכתיבה זה היעוד שלי ומה שבאמת מוצאים ממני את הניצוצות. וכשגיליתי את התחום הזה, זה לא נפל מזה. זה כאילו לגלות, זה קצת כמו סבב, אני לא יודעת, אני נשואה, כאילו סבב ראשון, תפו, מקווה גם שזה ימשיך ככה, אבל זה נכון, יש את הדבר הזה שמספרים שאתה מתאהב, כאילו...
הוא יכול לחרטט אותה, הוא לא יכול לחרטט אותה, כאילו מה, הכל שקוף, כאילו.
מה, בזוגיות?
כן.
קודם כל כן, בזוגיות טובה לפחות. אבל אני אומרת, כאילו התאהבתי במקצוע נוסף, וזאת אהבה שרק הולכת וגדלה. אז זאת הסיבה. זה הלב שלי כאילו פורח.
איזה כיף לשמוע את זה?
כן.
לא הרבה אנשים זוכים לעשות את מה שהם הכי אוהבים לעשות.
זה נכון, זה נכון, זה ממש ממש נכון. אצלי זה מחלה הפוכה, אני צריכה למנן, אני צריכה לא להגזים. אני, כאילו אני יכולה לפוצץ את עצמי בעבודה ולא לנשום, זה גם לא בריא.
גם לא בריא. נכון. כל דבר זה איזון בחיים.
נכון.
אז לפני הכל, 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 בואי תספר לנו קצת, איך נכנס לעולם המשחק בכלל?
למשחק?
כן.
וואו, תראה, אני גדלתי, אמא שלי הייתה בימאית, ומורה לתיאטרון. זה די היה ברור שאני...
למי זה פורש הרבה מאוד שחקנים שהם כאילו, יודעת, ספורטאים שהילדים שלהם בדיוק הולכים הפוך, או מהנדסים
שלנו. ברור, ברור, נכון. אבל אני גדלתי בבית בוהמיאני מאוד, ולא הייתה לי בייביסיטר, הייתי בחדרי חזרות. והייתי מחזיקה את הטקסטים ועוזרת לאמא שלי כמו נערת תסריט. ולא שאלתי את עצמי אף פעם מה אני רוצה להיות שאני גדולה, זה היה נורא נורא ברור. מה שכן, אני כאילו, לא הייתי ילדת פלא כזאת, לא הייתי כזה פסטיגלים, ולא הייתי, אפילו לא הייתי בתיאטרון צהל. נורא רציתי להיות רגילה. זה נורא מצחיק.
לא באמת.
בחיי, אני החלום שלי כילדה היה להיות מיינסטרים, כי אני גדלתי בבית כל כך מוזר.
מה זה אומר?
לא היה, אני גדלתי עם אם חד-הורית.
אוקיי.
לא היה כזה תופעה. לא יכולתי אפילו, מילא להגיד, ההורים שלי מתגרשים, שזה גם היה מאוד מוזר בזמנו, לא היה כזה, מה זאת אומרת, הם חד-הורית, אין דבר כזה, אז אני המצאתי שיש לי אבא והוא עובד מלא, בכל מיני מקצועות, זה, ובעצם כל המטרה שלי הייתה, שכל מה שאפשר לנרמל אותו, לנרמל, אז הלכתי לצבא כמו שצריך, ועשיתי כזה, כזה יודע, כזה, אבל
כש... משק איתש.
נכון, משק איתש ורחוק מהבית.
בוא נה,
יפה.
חכי, יש לי משפטים, חבל לך הזמן.
אימאלה, אוקיי. אני לא זוכרת, אתה יודע. זהו, אז בגיל מסוים, כשמציתי את הנורמליות, אז הלכתי עם עוד משחק. זה היה נורא ברור. כאילו, באמת, לא הייתה לי שאלה על זה.
אוקיי, ואז מה קרה? כמה שנים את בעולם המשחק? את עדיין דרך אגב משחקת?
אמרנו שלא מדברים על גילאים וזה, נכון?
כן,
עוד יודעת. אני ממש בעד לדבר על גילאים. באמת.
למה לא?
אני 17 שנה, 15 שנה, 17 שנה, משהו כזה, אני משחקת. והיא גרדה בעין.
אין לי מושג מה זה אומר. אני יודע על האף, אני יודע שיש את זה גם כאילו, מה אומרת על גרדה על האף?
אז לא שיקרתי לפחות.
לא שיקרת? אוקיי, בסדר. גם אם כן, אני לעולם לא יודע, זה לא משנה.
זה, אנחנו נפוצץ את
הסטיגמות? נפוצץ את הסטיגמות?
את האמרה הזאת, כן.
יאללה, תני, ישנה עכשיו שתי פיצוצים, כאילו, אנשים שחושבים שהם גרדים באף, נכון? יש את הגירות באף
של זה? אוי, אני לא יכולה על קצה המזלג. אנחנו נגיע לזה.
נגיע לזה?
סלול את זה לשם. בוא ננסה להגיע.
את חושבת שזה מזמן?
בוא ננסה.
ננסה. טוב, אוקיי.
אבל כאילו, הגירות בעין, נגיד, אני לא יכולה להתעלם מזה, שאמרתי שאני כבר 17-15 שנה שחקנית. זה משהו במציאות, הוא לא הולך חלק. נכנס לי שם משהו בעין תוך כדי המשפט, אתה מבין?
זה כאילו היית אמור להשתכנע עכשיו?
לא, היית אמור להבין שיש שם מורכבות, כנראה.
אוקיי. הבנתי, שיש שם מורכבות. אז זאת אומרת, זה לא תמיד, למה כשמגרדים בעין, סטיגמה אומרת שאתה משקר?
לא משקר, לא הכל שקר, אסף.
אוקיי.
אנחנו, עין, עין, מה הפונקציה שלה?
לראות.
נכון. ובגלל זה גם נורא קל לנו להבין, כשבן אדם עושה ככה נגיד, אז אנחנו מבינים שהוא מה?
מתעניין.
לא, חכה, ככה.
מתאמץ לראות.
מתאמץ לראות, יש לו בעיה בראייה, נכון? ככה? מתעניין, נפתח, נכון? אז יכול להיות שמשהו בראיית המציאות, סביב מה שאמרתי, נכנס לי שם איזה...
או שנכנס ג'וק.
משהו מציק. או שנכנס סתם ג'וק, ברגע מסוים.
ברגע מסוים.
ספציפי מאוד.
כרגע לא. כרגע פחות. אוקיי. אז למה נכנס בכלל לתחום המשחק? כאילו אמרנו שבגלל אימא, אוקיי? ומה קרה למעשה, כאילו, להיות עדיין במשחק? זאת אומרת, כאילו, הרי לא כולם נשאבים באותו תחום ונשארים, ואיך למעשה, מה גרם לך לצמוח בתוך העולם הזה ולהישאר בו לאורך זמן? להצליח, נקרא לזה ככה. לא כולם מצליחים.
נכון. זה שילוב של הרבה מזל. עושה לי פרצוף.
אני לא מצליח, אני באמת שאני
מקווה. זה לא רק מזל, זה לא רק. אבל זה כן, גם הרבה מזל בעיניי. יחד עם, אני מאוד חרוצה. אני בן אדם מאוד חרוץ. בכלל, אני חושבת, מה גורם לנו להצליח, זה לא בהכרח הכישרון. צריך להיות כישרון, אני לא אומרת. אבל לא חושבת שמי שעושה את האודישן הכי טוב יקבל את התפקיד בהכרח. חושבת שזה שכלול שכמה מרכיבים, שזה אודישן טוב, וזה אישיות שמשהו הצליחה להקסים שם, וזה איזשהו שדר של מחויבות שהמשחקן הביא. כאילו זה מכלול
כזה. זה שילוב של דברים.
כן. אז אני מאוד מאוד חרוצה, ואני נותנת את הכל כשזה זה. אז אני חושבת שברגע שזה היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אז מצאתי את הדרך שבה אני יכולה לפרוח, לא הייתי תלויה רק באודישנים. תמיד, אני חושבת, מאז שאני שחקנית, מצאתי איפה אני לוקחת אחריות על הדבר הזה, איפה אני כותבת הצגה, איפה אני מביימת, איפה אני... כי אחרת, לשבת בבית ולחכות לתפקיד, זה לא בשבילי. זה חד משמעית לא בשבילי.
אז היית פרואקטיבית לתוך התהליך?
מאוד מאוד, תמיד. שזה גם מתסכל לפעמים, כי להרים פרויקטים בפרינג' יש לזה מחיר. כן?
אוקיי, מה זה אומר?
זה אומר שזה דורש המון, לא רק יזמות, זה דורש המון תעצמות נפש. כי אתה צריך להביא קהל, קודם כל אתה צריך להתקבל. ולהביא צוות שיעבוד בחינם, תדמיין רגע סרטים קצרים, הצגות פרינג', כל דבר כזה, פיילוטים שאתה רוצה, לרעיון שאתה רוצה.
אפשר, אני רוצה רגע, יש אנשים שלא, אני למשל לא יודע מה זה הצגות פרינג', שעשני לנו כאילו מה זה הצגות פרינג'.
אתה צודק, תכף אסביר. הצגות פרינג' זה הצגות שהן לא של תיאטרון רפרטוארי, לא של הבימה קאמרי, אין סבסוד.
אוקיי.
אתה בא, אתה מציג רעיון, אין לך תקציב. עובדים חצי בחינם, קהל מגיע, כרטיסים, בקושי מכסים את ההוצאות. זה צפי.
אוקיי. אז למה לעשות את זה?
קודם כל, כי אתה יכול להביא חומרים קצת יותר שלך, אקספרימנטליים, אתה יכול, אתה יודע, פחות אתה מתחת לתיאטרון אופרטוארי. ובית, כי לא כולם עושים תיאטרון אופרטוארי, אסף, ויש אנשים שרוצים להביא את עצמם לידי ביטוי. וזאת הבמה.
אוקיי.
ואיפה היינו?
בפרינג' ואז התקדלנו מהפרינג' מה בייחוד שלך ולכת
אז אני חושבת שזה מה שהציל אותי, זאת אומרת, שזה מה שיכול...
מחויבות.
כאילו גם מחויבות וגם התעסוקה, זאת אומרת, שהייתה לי... חתמתי הסכם עם עצמי, שאני לא... באמת, שאני לא מחכה, אוקיי? ואז זה הרי, זה עובד משני הכיוונים, ברגע שאתה עושה. כשאתה בתנועה, דברים קורים. מסכים איתי?
כן.
נכון. אז בעצם החלטתי שאני בתנועה, לא משנה מה. אגב, זה לא היה מהראש, זה היה מבפנים, כי אני בן אדם היפר-אקטיבי.
באמת?
די, נו.
מה, לא רואים?
לא, כי אני מתגברת על זה, ואני...
זה היה פה...
זה היה מצחיק.
לא היה מצחיק.
רואים שאני היפרית?
לא, מה פתאום.
תכף אתה תעשה לי ניתוח.
אין סיכוי בעולם. אני לא אפול בפח של עצמי.
אז כן, אז כן, זה הנאה לצורך הזה, של...
ואיך זה לגדול עם החד-הורית בתקופה של... לפני 15 שנה.
עוד מאוד מורכב, לפני 15 שנה.
לא רואים.
וואו, זה כל מיני. זה גם היה מאוד קשה, חריג, וגם היה מדהים, ייחודי. כאילו, יש לי סיפור שלא הייתי משנה אותו. כלום לא הייתי משנה בסיפור שלי, בחיי הנשבעת.
וזה, איך זה השפיע על המערכות היחסים בכלל, אצלך בחיים?
מה, זוגיות או בכלל?
בכלל.
תמיד נורא רציתי אחים, לא היו לי אחים. אגב, יש לי אחים. גיליתי אותם בגיל מאוחר, מאוד מאוד, כן? אם תרצה את זה. אבל כאילו גדלתי לבד. אוקיי.
עבדתי מאוד קשה.
אוקיי.
תרמצתי מאוד. שלי תהיה, לא יודע.
אז מצד אחד, כאילו, כל מערכת יחסים, כאילו, חברות נגיד, זה היה 100% כזה להיות, אתה יודע, שהם יהיו אחיות שלי. זה יכול להיות מתיש מאוד להיות חברה שלי כשהייתי ילדה. זה כזה, הכל, טוטלי לגמרי.
טוטלי.
כן. אבל מאוד השתניתי במקום הזה, כי קיבלתי אחים, סתם, לא בגלל זה. כי התבגרתי, ומערכות יחסים זוגיות, זה מעניין, זה תעלומה אצלי. כי מתבקש שאני, כאילו, יהיה לי קושי במערכות יחסים. כי גדלתי בלי אבא, וכי, you know, לא היה לי, כמעט ולא. זאת אומרת, אני מאז שאני זוכרת את עצמי, אני בזוגיות, שזה כנראה, אתה יודע, הפוך על הפוך, התיקון. ולמזלי, זה מזל, אסף, זה מזל, למזלי אני מצאתי מישהו שהוא באמת יכול להכיל את כל הדבר הזה, וגם מביא את עצמו לידי ביטוי במערכת היחסים הזאת. זה היה החלום שלי, אגב. החלום?
החלום?
החלום שלי, החלום, הגדול.
Okay.
לא הוליווד.
לא הוליווד.
לא, משפחה.
אוקיי. ועד כמה זה, העובדה שגדלתי כאילו אימא מחדנית, השפיעה עלייך כתור, בתור אימא?
השפיעה, משפיעה עדיין.
עדיין, בואו, שלוש בנות.
כן, אני... מה השמות?
תלמיד ממושמע.
לא, לא, סתם, סתם, סתם.
תלמיד ממושמע.
מאוד. משפיעה כל הזמן. תראה, אני חושבת שכל אישה, כשנהיית אימא, אז אימא שלה נכנסת אחרת פנימה, כאילו מקבלת צורה אחרת. אנחנו לא רק מבינים את ההורים שלנו כשאנחנו גדלים, אנחנו גם כל הזמן באיזה מראה מול הדבר הזה, אוקיי? אני נשמעת לעצמי כמו אמא שלי, או אני רוצה להישמע, או לא רוצה, איפה התיקון, איפה הקושי, מצפים דברים מהילדות. אז לי זה קורה כל הזמן, והיא לא פה. אבל אני גם לא יכולה להיות האמא שהיא הייתה, כי זו קונסטלציה כל כך אחרת.
תסבירי.
להיות אמא ובת, לעומת אני, לעומתי, להיות בתוך מערכת יחסים עם שלוש בנות, זה כל כך שונה, אני לא, גם אם הייתי רוצה להיות האימא שהיא הייתה, לא הייתי יכולה. אני לא יכולה להתמסר ב-100% לכל אחת מהבנות שלי, הם שלוש. אני לא יכולה, אני מתחלקת גם, יש לי גם זוגיות. כאילו יש פה מלא עניינים. אבל בסופו של דבר, אני מאוד מאוד דומה כאימא לאימא שלי, בלי שאני רוצה.
יש הרבה מודעות, כאילו בשיח שלך אני ניסה להם שכאילו, אולי אני מבין נכון או לא, אני מבין לא נכון, זה כאילו את כל הזמן אומרת, אוקיי, רגע, אני מוצאת אחרי רגע החוצה, מסתכלת על המצב, מנתחת אותו, אוקיי, ואז אחרי אני צריכה להתנהג ככה או ככה או ככה, אני רוצה להתנהג ככה או ככה. זאת אומרת, זה נכון? זאת אומרת, יש הרבה כאילו ניתוח בהתנהלות של החיים יומית?
תמיד היה, לפני שהתעסקתי עם שפת גוף.
לא מדבר שפת גוף, בלי שום קשר לשפת גוף.
כן, המון עיניים, כאילו מכל מיני כיוונים. מצלמה פנימית, מצלמה חיצונית, מצלמה לא רגשית, מצלמה כן רגשית.
למה?
מבנה אישיות כזה.
זה הכי קל להגיד את זה, זאת אומרת, למה כל הזמן כאילו לבדוק איך אתה מתנהל?
מלא סיבות. קודם כל, אתה יודע, המחיר של זה זה מין פרפקציוניזם כזה. היתרון של זה זה המון המון פרספקטיבות. אין, יש רווח והפסד בכל...
שזה אומר?
שזה אומר שיש דברים שהם פשוט באמת בילטין באישיות.
זה לא מתיש?
בטח שזה מתיש.
אז איפה הרגע האיזון? רגע, אוקיי, שנייה רגע, אני לא כל הזמן נתח את עצמי ו...
אני לא מנתחת את עצמי כל הזמן, אבל יש לי יכולת להסתכל מהרבה פרספקטיבות, לא רק על עצמי, ואני לא נלחמת עם זה. דווקא המלחמה עם זה מתישה.
כן, אני יכול להבין. אני יכול להבין, כי אתה יודעת, אני מסתכל נגיד על עצמי, אני כל הזמן נגיד בודק איפה אני יכול לעשות אחרת, איפה אני יכול לעשות שונה, איפה לתקן, איפה לא לתקן. יש כאילו איזושהי מין... אני לא יודע אם להגיד את זה מערבולת, אבל כאילו באיזושהי נקודה מסוימת, אתה כאילו כל הזמן, די, כאילו...
שחרר אותי.
כאילו בחדין.
שקט, שקט במוח, כן, בבקשה.
כן. כן. ואת אומרת כאילו שאין לך...
יש לי שקט במוח, בטח.
לא, לא שאין שקט, שיש שקט במוח, זה לא מפריע לך בהתנהלות.
זה מכל. לא, זה ספציפית לא.
זה לא מכל העת, זה לא, אוקיי.
זה, עם זה אני חיה בשלום.
איך עושים את זה?
חיים עם זה בשלום?
לא, איך מגיעים למצב שאתה יכול לחיות עם זה בשלום? עם כל הניתוחים האינסופיים האלה, עם עצמך לסבוק, רגע, אתה מתנהל בסדר, מתנהל לא בסדר, צריך לעשות ככה, אולי תעשה ככה, אני מסתכל ככה, אני מסתכל, כאילו...
לא, אבל זה לא, אני לא ברמה כזאת, לא. לא, אני יכולה להסתכל על סיטואציה מסוימת מכמה זוויות, ואני לא בכל רגע נתון נותנת לעצמי פקודות שונות. זה לא זה.
אוקיי.
לא. תראה, אתה מושך אותי לדבר על ניתוח שפת גוף.
לא, 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 באמת שלא במקום הזה. מה את ההתנהלות הפנימית של הבדם, אני מסתכל.
שואלים אותי מלא, אוקיי? שואלים אותי מלא. רגע, את כל הזמן חושבת על מה את עושה עם הידיים ועם הפה וזה, וזה, לא, ממש לא. אבל היו תקופות בשלבים מסוימים שכן עשיתי כזה זום אין. אני לא חושבת שזה רק אני כי למדתי שפת גוף. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יש את התקופות האלה שאנחנו יותר ביקורתיים עם עצמנו, או רוצים להתפתח, לא משנה, אצל כל אחד זה ממקום אחר. והיום זה לא, זה ממש טבע שני, אוקיי?
אוקיי.
אז אותו דבר על הקולות הפנימיים האלה, שמסתכלת מפה, מסתכלת מפה, מסתכלת מפה. אני בעצם עורכת, זה מה שאני עושה. אני חושב, אתה גרמת לי להבין שאני בעצם, אני עורכת כל הזמן. זה נכון.
אני פורש בסי.
אני גם נורא אוהבת לערוך וידאו.
אוקיי.
אז אולי זה מסביר את זה.
וואלה, למה, מה יכול בזה?
כאילו, להצליח לספר סיפור מכל מיני זוויות, ולהחליט באיזה זווית אתה מתמקד.
יש בזה עניין.
כן.
אז תגיד שאלה. אז איך זה לגדול מילדה פולניה?
כן.
לילדה מרוקאית?
וואו.
איך המשפט?
יפה.
מאיפה לקחתי אותו?
מאיפה? אני אמרתי את זה באיפשהו.
בעלי אמר את זה.
בעלי אמר את זה.
כן.
בעלי, כשגיליתי שאני מרוקאית, בגיל 30, בעלי הסתכל לי על המצח ואמר, אוקיי, זה מסתדר לי. כאילו, כן, יש שם את הוריד הזה. איך זה? זה לא באמת, נו, בוא. זה לא שאני עכשיו פתאום התחלתי לאכול חריף ולקלל. ממש, בוא נדבר על סטיגמות. לא, אבל זה כן מגניב מהבחינה הזאת שתמיד הרגשתי, אסף, שיש בי, שזה יותר מורכב. יש שם משהו יותר מורכב, זה לא רק רוסיה, פולניה. לא, לא, באמת. וזה מצחיק, כי כשגיליתי את זה, אז בדיוק...
זה היה בילדאפ לזה, דרך אגב.
נכון. אני יודעת...
הצליח לי?
כן.
הצליח?
כן.
לא.
הייתי אופציה לאיזשהו תפקיד, איזה סרט, וזה התפקיד שכאילו משהו מזרחייה וזה... ואמרו לי, מה המוצא שלך? עכשיו, תבין, אני עוד לא ידעתי ש... לא ידעתי בדיוק, ידעתי שזה מתנדנד. ולא ידעתי מה להגיד. אמרתי, זהו, זו שאלה... שאלה. אני לא יודעת לענות עליה. ואז המלהקת אמרה לי, את יודעת, יש את בית התפוצות, אם את ככה מבולבלת, אז תחזרי לשורשים. לא התחלתי לפתוח את הסיפור המורכב. ואז אמרתי לה, את יודעת מה, זה לא כזה משנה מה המוצא שלי. מה הבעיה? אני עוברת או לא עוברת? כאילו, את הטיפוס הזה שאתם מחפשים. אבל ברור לך שמאז שזה התגלה, אני הרבה יותר בקלות מקבלת
מזרחי.
בטח.
ברור. זה יצא החוץ. איך זה קרה?
איך זה קרה? לא יודעת. אני אולי נתתי דרור. לא, לא באמת.
למרוקו לצאת החוצה.
תשמע, יש לי את האבא הכי אשכנזי שיכול להיות. מאסרף הוא עברת לאסף. אוקיי? נו. אסף. אז כאילו גם המרוקאית שבי...
היא כאילו עדינה. היא כאילו חצי קלאץ'. היא לא באמת, כאילו מרוקאית...
יש לה עוד.
היא משתכנזת?
היא משתכנזת.
אוקיי. אז מה היה שם? מה היה שם בגיל 30 שפתאום גילית את זה ש... יש משהו אחר בחיים? פתאום משהו, בן אדם מחדש נכנס לחיים.
אמא שלי הייתה חולה בסרטן. וסעדתי אותה. ואז הגיע השלב שהבנו שזה הסוף. ואמא שלי הייתה אדירה, באמת הייתה אדירה. היא, כמו שאומרים, לתפוס את החיים שתי ידיים, אז גם את המוות. כאילו, הכל, כל הזדמנות. וממש הייתה פרידה טובה כזאת. וכחלק מהתהליך פרידה שלה מהעולם, אז באמת הרבה אנשים הגיעו להיפרד ממנה, וגם גם תלמידים, ומלא, קולגות. אחד מהאנשים הגיעו, טוק, 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 אתה מבין, אני מקבלת אורחים. היי, שלום, כאן זה החדר. כאילו, זה לא טרגדיה פה. ואני פותחת את הדלת, ואני...
זה הצד הפולני.
כן. בדיוק. למרות שזה דומה, אבל בסדר.
בסדר, סתם.
ואז אני פותחת את הדלת, ומגיע בחור, גבר שאני מכירה בפנים, ואני יודעת מי זה. לא פגשתי אותו כמה פעמים בחיים, אני יודעת וזה. ואני יודעת שהוא חבר טוב של אמא שלי, מעבר, ואני אני פותחת לו את הדלת, אני יחפה, כי אני בבית, אני הולכת יחפה. והוא בא ללחוץ לי את היד כזה של היי, ואז הוא מסתכל לי על כפות רגליים, והוא חוטף סחרחורת.
את ראית את זה באותה נקודת זמן
שקורה? הוא לא נראה טוב, הבן אדם נראה שהוא מאבד אחיזה. אני מחזיקה, אני אוחזת אותו, הוא אומר לי, אוקיי, 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 כזה. ואז הוא... אני גם אומרת לעצמי, הוא הולך להיפרד מחברת עבר, זה הגיוני, הגיוני בסך הכל. מוליכה אותו לחדר של אמא שלי ומניחה אותו שמה, אוקיי? אני, זהו, הלכתי לנוח. הוא יוצא אחרי שעה, ככה צרוד וכזה שפוף, ואומר לי, חמודה, בובלה, חמודה, אני חושב שאני אבא שלך. אז קודם כל צחקתי.
בשבעה?
זה לא היה עוד בשבעה.
אוקיי. אם יש לי
עוד בחיים בשלב הזה.
אוקיי.
זה היה עוד בשלב שנפרדים ממנה.
אוקיי.
אמרתי, מה זאת אומרת, אתה חושב שאתה אבא שלי? אז הוא אומר, אני לא יודע אם את יודעת, אני מתעסק עם שפת גוף, אני חוקר שפת גוף. כבר כמה עשורים, אני מזהה פה משהו. יכול להיות שאני לא סתם חקרתי שפת גוף כל החיים. יכול להיות שחיכיתי לרגע הזה בעצם כדי להסתכל לך על כפות הרגליים ולזהות משהו. ואז בעצם אמא שלי חושפת בפניי תיבת פנדורה נורא נורא גדולה, שיש לה בעצם ספק לגבי זהות האבא שלי, והיה מישהו אחר שהיא חשבה שזהו, ויש עכשיו הגיע בחורצ'י כזה, ומה עושים? עושים בדיקת DNA. לא בכזאת קלות, אבל הסכמתי לעשות בדיקה, אוקיי? טלנובלה טובה, איך היא כתובה? טיימינג לא נורמלי, נכון? אז הטיימינג היה שבאותו יום שעשינו את בדיקת ה-DNA, אמא שלי הלכה לעולמה בערב, ובשבעה באמת מגיעות התוצאות, 99.9% התאמה, שזה הכי הרבה שיכול להיות. ואני, בגדול המומה, אני אומרת, זה כנראה טעות.
יש עוד 0.1% שלו.
בדיוק, אני אומרתי לו, רגע, 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 זה לא 100%, אומרת, חמודה, זה המקסימום. ושם בעצם, שם זה ספין של החיים שלי. כי בעת, כי גם כי איבדתי את אמא שלי, וגם כי קיבלתי אבא, וזה קרה בודי ביחד. וגם לא ידעתי שזה הולך לקחת אותי בעצם לאיזה שיפט מקצועי משוגע. לא ידעתי. אבל שם התחיל העניין הזה.
ואיך בתור ילדה, כבר לא ילדה, אתה נכון, אישה בת 30, שידעה, את יודעת, שיש לה אבא מסוים בחיים, ופתאום זה לא, החיים מקבלים תפנית, כאילו זה וחד, לא יודע אם לגרוף, סתירה כאילו שכאילו...
כן, זה גרוף, סתירה, חיבוק ביחד.
כן, זה כאילו כל כך הרבה, בדיוק, זה בדיוק ככה. מה מרגישים?
איזו שאלה טובה, שואלים אותי את זה מלא, לא יודעת להגיד, אני יודעת שאני הרגשתי אקסטזה, אוקיי? אקסטזה. כי מצד אחד המוות והאבל, זה תחושות עמוקות, מעורבבות, כל מיני. ומצד שני, הגילוי הזה, וזה התערבב ביחד, ומצד שלישי גם היה לי את מי שחשבתי שהוא אבא שלי, שהרגשתי צורך לעשות איתו קלוז'ר.
אז מה עוד לא יהיה לביי?
הלכתי לחפש אותו, הוא לא חי בארץ. לקחתי את הבן זוג שלי, אמרתי לו, אתה צריך להכיר את השורשים שלי. אנחנו נחפש אותו ונפגשנו, וכן, וסיפרתי לו. ויצאתי לדרך חדשה בחיים, זה נשמע כזה דרמטי, אני אשבעת לך זאת את דרך חדשה בחיים, גם אם אגב, גם אם לא היה לי אבא חדש, אמא שלי נפטרה, החלטתי להתחתן תוך חצי שנה, ותוך חצי שנה מאז נולדה לי ילדה, כאילו זה דרך חדשה בחיים, אוקיי? מה שלא ידעתי אבל, זה שאני באמת שיפתח לי פה עולם מטורף ברמה המקצועית. הייתי קצת משועממת בזמנו, כשחקנית, זה גיל 30, זה גיל טריקי כזה, זוהר יעקובסון, הסוכנת האהובה שלי, אמרה לי המון המון בשלב הזה. גיל 30, גיל בעייתי, שלב מעבר, אין הרבה תפקידים נשיים, תקחי אוויר ותשרדי לי עד גיל 40.
קחי 10 שנים, תשרדי.
קחי 10, אני לא יודעת מה, תנקי בתים. לא, באמת, זה גיל מאתגר לשחקנית. וגם התובנה הזאת שדיברנו עליה, שכאילו לחכות לאודישן, ליצור כל הזמן, ובאמת שלא ידעתי שזה הולך לקחת אותי לשם, אבל מה שקרה לי בראש, זה שכל כך הייתי מופתעת מזה שהוא צדק דרך כף הרגל, שכל מה עשיתי לו בהתחלה, אמרתי לו, מה זה הכף רגל? מה זה? מה אתה יודע? מה אתה למדת? מין כזה, מה יש לך ללמד אותי? אוקיי? ומצאתי את עצמי, יושבת אצל בן אדם הזה, 3, 4, 5 פעמים בשבוע, עם מחשב, לוקחת הביתה את כל הארונות ספרים שלו כדי לקרוא, חוקרת תיאוריות מנוגדות, אסכולות שונות, כאילו, מה יש לך? מה יש לך? את אובססיבית, גברת? לא הבנתי לאן זה לוקח אותי, פשוט הייתי כל כך מרותקת, ששתיתי את זה, ככה, שנים, כמה שנים, עד שהחלטתי לעשות עם זה משהו.
ואז מה קרה?
ואז...
כאילו, כמה שנים, בוא נתחיל, כמה שנים את חקרת את זה, עד שהתחלת?
מאז שהכרנו. מאז שאני והוא הכרנו. את יודע, עשינו הצגה, שיחקנו בהצגה ביחד. כתבנו הצגה, מחזה על אבא ובת, שלא יודעים שהם אבא ובת, כי הם קצת לא בסדר, והם לא מבינים את זה. וכבר בהצגה, הוא התחיל ללמד אותי הכל. כי העבודה על דמות, ואיך אנחנו מפרקים את הגוף בעצם, ומה כל פונקציה בגוף, על מה היא אחראית.
זה שינה לך את הדרך באודישנים, זאת אומרת, כאילו...
כל, זה שינה הכל. בטח.
אז כאילו כבר באודישן ידעתי אם את הולכת לקבל את התפקיד או לא? כי ידעת איך המלהקים מסתכלים עלייך?
קודם, אני אגלה לך סוד, אסף. כולנו יודעים. כולנו יודעים לקבל את התפקיד. בין אם אנחנו רוצים להתעמת עם זה ולהגיד את זה לעצמנו, כולנו מרגישים מתי יש לנו סיכוי ממש טוב ומתי... לא, זה לא הכיוון.
לא, כשזה חד משמעי, זה חד משמעי. כן, אני לא מדבר כשזה חד משמעי. כשאני אומר שיש איזושהי התלבטות...
כולנו יודעים. אתה יודע מתי אתה תקבל מאץ'. ואם אתה לא יודע, אז זה קורה לפעמים. אז בסדר, אבל רוב הפעמים... כן, אתה יודע. אם אתה קשוב באמת לסיטואציה...
זה אם אתה קשוב, אם אתה ברמת המודעות ואתה כאילו...
כן.
אינטואיט, הרי כי לפי מה שאת אומרת, כולנו יודעים מתי זה כן ומתי זה לא, ואז החיים שלנו הרבה יותר פשוטים, כי אז לא היה לנו, אתה יודע, חיכוכים, כשאתה יודע שזה כן, אז אין פה בכלל דילמה, וכשאתה יודע שזה לא, זה גם כן אחרי שום דילמה, אז הכל
כאילו סבבה. זה נכון, זה באמת מפשט קונפליקטים פנימיים וחיצוניים, באמת.
ובפועל לצערנו הרב, החיים לא כאלה, כאילו, זה לא באמת, כאילו, אתה באמת יודע מה קורה באותה סיטואציה.
זה לא כזה משנה אם אתה צודק או לא, זה משנה שיש לך הרבה הרבה יותר פניות להקשבה לצד השני. כי ברגע שאתה מנסה לפענח, באמת, אז אתה מקבל המון אינפורמציה. חלק ממנה 100% נכון, חלק לא. זה לא משנה. אני מתחילה לעבוד עם הבן אדם שמולי, ולא רק בתוכי, אתה מבין?
אוקיי. ואז יש איזה... אם אין לי את הכישורים לקרוא שפת גוף, או לקרוא את הבן אדם שמולי...
לכולנו יש את הכישורים לקרוא שפת גוף. לכולנו. יש את הידע הזה, הוא פשוט דחוק אי שם, בפעתי המוח, ומאוד מאוד מאוד לא מטופח. כאילו, זה תחום לא מטופח אצל רובנו, אבל זה הידע שיש לנו אותו, וגם מה שאין לנו מתבסס על הבנה בסיסית. המוח שלנו מכיר את השפה הזאת.
כלומר?
זה לא סתם שתינוק נולד, אוקיי? תינוק בן שבוע, אמא שלו אומרת לו, היי, כשהוא קם, או שהיא אומרת לו, הוא מבין, נכון? כי אין פה אפילו מילה. כי הוא מבין, כי אנחנו נולדים עם היכולת לקלוט סיטואציות, אנחנו יודעים מתי הבן אדם כועס, מתי הוא עצבני, גם המיקרו הבאות פנים אנחנו יודעים לקלוט. אבל אנחנו מאוד מאוד מוסכי דעת ביומיום שלנו. ויש לנו המון הפרעות שבעצם משיחות את דעתנו מהשפה הזאת שאנחנו כן יודעים אותה.
אוקיי.
למשל המילים. כמה קרדיט אנחנו נותנים למילה, וכמה אנחנו שמים עליה, נכון? מתאמנים עליה וגם מקשיבים, גם תופסים אנשים על המילים. אז המילה תפסה את הבמה המרכזית, וכל המסרים על המילולים הם כאילו כזה מסביב. בעוד כולנו יודעים שמחקרים מראים שיותר מ-90% מהמסרים שנקלטים הם לא מילוליים.
נכון.
אבל משהו במוח שלנו פחות, השריר הזה פחות בכושר. ברגע שהשריר הזה נכנס לכושר, תשאל את כל מי שלומד אצלי בסדנה, אתה מבין שיש לך את הידע הזה בעצם. אתה היית צריך שנייה לנקות אבק.
להוציא את הרעש הרקע, ופשוט להקשיב, באמת.
כן, וגם טיפה להתאמן, כאילו טיפה להכניס את אימון, לעשות כושר על הדבר הזה.
אז אם ככה, אז כל מה שנשאר זה רק פשוט, אתה יודע, לטטא את ה... להוציא את הרעש הרקע, ורק בוא נקשיב לזה, נסתכל.
נכון, אבל אנחנו לא סומכים על עצמנו מספיק. מה זה אינטואיציה?
וואי, זה נקודה שיצאים עוד רגישה.
למה?
כי אני עובד הרבה מאוד אינטואיטיבית.
אז איך אתה מגדיר אינטואיציה?
כשכואבת לי הבטן.
אוקיי. עכשיו, אתה מבין שאם לא כואב... עכשיו נגיד אם אנחנו ביחד ולא כואבת לך הבטן, זה משהו אחד, ואם כן כואבת לך זה משהו אחר, זה תלוי אולי בפשוואר או מה שאכלת מלפני.
לא, רגע, אני אנסח את עצמי מחדש.
תחושת בטן כזאת.
היא באמת כואבת. לא, היא באמת... כשיש לי איזשהו, נגיד, כשאני נמצא בדילמה עם אנשים, אוקיי, אני יושב נגיד עם קבוצה של אנשים, ואנחנו מעלים איזשהו דיון, כי איזשהו נושא לדיון, ואני בצורה חד משמעית חושב אחרת מהם. Okay. זאת אומרת, הם חושבים X, אני חושב Y, והם לעולם להצליחו לשכנע אותי, לעולם, כי בבטן שלי אני מרגיש שהם טועים, ואני צודק לא ברמה שחשוב לי להיות צודק, אלא כי אני מזהה את הצד השלישי, שהוא לא קשור נגיד אותה שיח, שהוא חווה נגיד איזשהו סיטואציה מסוימת. וזה לא יכול להיות שהם רואים משהו אחד, אני רואה משהו אחר, והם צודקים. אין סיטואציה כזאת, ואז כובד לי הבטן. וכשזה קורה...
זה סימן מבחינתך.
זה הסימן מבחינתי שהם טועים. כאילו, שאין לו לעזור בדין, וכמובן אני הולך לוודא שעם הצד השלישי, שאני באמת, מה שאני מרגיש שזה באמת נכון, כי יש אחרי זה כאילו את ההמשך פעולה לדבר הזה. אז אצלי כאילו אני מאוד, כשהבטן שלי באמת כואבת, היא באמת כואבת.
אז אני הולך לשירותים. סתם, לא.
היא באמת כואבת, אז אני חייב להוציא את זה. אני חייב להוציא את זה.
אז אני חושבת שאינטואיציה זה... בדרך כלל זאת התשובה, אגב, כאילו תחושת בטן או איזו אנרגיה.
כן, ברור.
אני חושבת שאינטואיציה זה בעצם זיהוי מרכיבים מסוימים, ידע שיש לנו, אנחנו אוספים אינפורמציה, וביחד כל המרכיבים שזיהינו, מתגבשת לנו דעה מסוימת.
אני מסכים.
או תחושה מסוימת. עכשיו, רובנו, יש לנו אינטואיציה, אנחנו יודעים להגיד, בא לנו טוב, לא בא לנו טוב, למה זה זה. לא, רובנו לא נדע לשים את האצבע, למה? אוקיי? כי אנחנו כאילו המרכיבים שאנחנו לא סומכים על עצמנו, על זיהוי מרכיבים.
אוקיי, ואם יש כאלה שאומרים שנגיד הם כן סומכים על האינטואיציה שלהם, ולצורך העניין הם שוגים. איך את מסבירה את זה?
זה בדיוק הדיאלוג האמורפי שיש.
אוקיי.
הכל סביב, הדיאלוג סביב אינטואיציה הוא מאוד אמורפי. אני לא יודעת, פתאום אני לא סומכת על האינטואיציה שלי, בדרך כלל אני כן סומכת על, נכון? יש את כל השיח הזה.
לא לזה אני מתכוון, אני מתכוון הפוך. שהם מאוד סומכים על...
סמכתי על האינטואיציה שלי, עשיתי החלטה, איך יכול להיות שטעיתי, נכון?
או שהיא חושבת שצודקים, אבל בפועל...
לא משנה, נגיד, עשיתי, שיתפתי פעולה עם מישהו והוא רימה אותי וזה.
נגיד, כן, נגיד.
אז אני אומרת שברגע שאנחנו התרגלנו מאוד לשים, כאילו, לזרוק אחריות, האינטואיציה, לא יודעת, כן, מתחברת, לא מתחברת, מתחברת ונדפקתי, whatever. במקום לקחת אחריות על לאסוף נתונים אמיתיים ולחבר אותם לכדי דעתי, אוקיי? ואז זה הופך להיות הרבה יותר, א', מגובה, אני יודעת למה אני כן סומכת על הבן אדם, או פחות סומכת, אוקיי? או למה גם הוטעתי. כי א', ב', ג' זיהיתי, אוקיי? וכנראה שלא זיהיתי משהו אחר. אתה מבין מה אני אומרת?
כן, אני מבין. את מסבירה לי את זה כאילו ברמה מאוד מאוד פרגמטית. השאלה היה, אתה יודעת, כאילו אנחנו מכירים אנשים שהם לא בדיוק פרגמטיים, לא משימתיים, יודעים, עכשיו הולכים או מנתחים. כאילו הם לא הולכים עכשיו, לוקחים איזשהו סיטואציה, מפרקים אותם, מנתחים אותם, ועוברים
אותם. אף אחד כמעט לא עושה את זה. חוץ ממנתחים. אבל כולנו עושים את זה באיזושהי רמה במוח.
כלומר?
כולנו מחפשים סימנים גם נותנים סימנים וגם מחפשים סימנים, שיעזרו לנו להחליט האם הבן אדם הוא אמין, האם הוא בעדי, אתה יודע, בעדי, נגדי, עוין, זה, כולנו, אנחנו בעצם סאקרים, במילה כאילו זה, של אישורים וסימנים. אנחנו מחפשים סימנים, האם אנחנו, האם מאשרים אותנו, או האם אנחנו מאשרים את הבן אדם. וזה נכון שיש אנשים שיותר קל להם למצוא את הסימנים, וכאלה שפחות. אבל כולנו ניזונים מזה בתקשורת. וברגע שאנחנו מקבלים את הידע, את הכלים האלה, איך לזהות נכון, שזה תמיד מחובר לאינטואיציה, אגב, אז תחשוב איזה הקלה.
ברור.
אוקיי. זאת הסיבה שאני כל כך אוהבת להתעסק עם העולם הזה. אחת הסיבות.
אחת הסיבות ומה עוד?
גם כי זה מין עולם אינסופי כזה, ותמיד יכולה ללמוד עוד ועוד ועוד.
מה זאת אומרת?
זה, אין לזה סוף. חקר שפת גוף זה כמו הקוסמוס, זה אינסופי. אנחנו יצירים דינמיים, אנחנו כל הזמן משתנים. אוקיי, אני לומדת עכשיו על כל המנגנון השקר, איך לזהות שקר ומה זה בכלל מנגנון השקר וכמה הוא אישי ואינדיבידואלי אצל כל אחד. אז זה אינסופי, אני יכולה ללמוד על זה לנצח, אתה יודע, זה כיף זה לבן אדם שהוא כזה כמוני. זה דבר שאני אוהבת. וגם היכולת לתת לאנשים את הכלים שהם יכולים שנפתח להם עולם בתקשורת, שהם מצליחים להביא את עצמם לידי ביטוי. אני חושבת שאיכות חיים אמיתי, היא מתחילה בזה. כמה אני מצליחה בכלל להביא את עצמי. בן אדם שלא מצליח להביא את עצמו החוצה, הוא מרגיש תסכול, נון-סטופ. גם אם הוא לא בפרונט, אני לא מדברת על אלה שבפרונט, כל מקצוע דורש מאיתנו אינטראקציה עם אנשים. אם אני באינטראקציה עם אנשים, לא מצליחה לבטא את עצמי, אז זה תסכול נורא גדול. ברגע שאתה מצליח להעביר מישהו תהליך כזה, צעד צעד, והוא מצליח לקבל, להשפיע ולקבל אימפקט, זה מדהים.
חשוב לך להשפיע?
כן.
למה?
למה חשוב לי להשפיע? גם נרקסיזם. לא?
לא יודע, אני שואל.
גם יש בזה סיפוק גדול, שזה גם נרקסיסטי. חשוב לי להשפיע, כי אני חושבת שמה אנחנו פה, אחר כך אנחנו, זה נורא זמני הרי, כל הסיפור הזה של החיים, נכון?
כן, ודאין.
זה להשאיר חותם, גם נרקסיסטי.
ודאי, ולא כולם עדיין רוצים להשאיר חותם.
לא כולם?
לא כולם.
תראה, לעשות ילדים, נגיד, זה גם נורא נרקסיסטי. זה גם להשאיר חותם.
זו דרך אחת להסתכל על זה. יש כאלה שיסתכל על זה לאו דווקא כלהשאיר חותם, אלא כי, אתה יודע, זה מוסכמות חברתית, אני עכשיו צריך להתחתן, ואני...
סבבה, מעבר למוסכמה ומה צריך לעשות.
אני לא יודעת עד כמה אנשים מסתכלים על זה עמוק במקום של להשאיר חותם. אני לא יודע להגיד את זה ב-100% על רוב האנשים.
כן.
אני חושב שזה, אתה יודע, זה מאוד סובייקטיבי פר בן אדם, כאילו... אני לא חושב שכולם רוצים להשאיר אותם.
הרבה יותר קל לי כבן אדם לתת מאשר לקבל. עובדת על זה, בסדר? אבל מה זה הפרצוף הזה?
תסבירי.
יש את האנשים שנורא נורא, הם כזה, אתה יודע, הם נורא... הם יותר נדיבים מאשר קשה להם לקבל. יציעו להם עזרה, יהיה להם קשה לקבל את העזרה. יריפו להם מחמאות, יהיה להם קשה לקבל את העזרה. נורא קל להם לתת לצד השני.
למה קשה לך לקבל?
למה? לא יודעת, אבל שנייה. לא, אני עובדת על זה. אני חושבת שזה חייב להשתנות. זה כבר משתנה. כאילו, כשנהייתי אימא, הבנתי שאני לא יכולה הכל לבד. אם הילדה השלישית שלי נולדה, אמרתי, את ממש לא יכולה לבד. אבל אני אומרת, אז אני חושבת שזה קשור במקומות של השפעה. שאתה כאילו, אתה נורא רוצה לתת משהו. אתה רוצה שיהיה לך משהו שתוכל לתת אותו, בנדיבות. ושהוא ימשיך להתגלגל. המשהו הזה שנתת.
אוקיי. ועדיין, למה קשה לך לקבל?
למה קשה לי לקבל? אני חושבת שזה קשור בלסמוך על אנשים. שהייתי תמיד נורא לבד כזאת, וצריכה לעשות הכל לבד. הכל. והישרדותית כזה, אתה יודע. אז אני מפחדת, אולי, כאילו, להיות תלויה ב, אם מישהו מציע לי עזרה.
אני חושב שזו שאלה שנשאת עליה בערך 900...
ממש לא, לא?
לא?
ממש לא.
כי זה... כאילו...
גם בא לרעיון ברדיו החברתי הראשון, ואתה לא חושב שישאלו אותך, למה קשה לך לקבל?
למה?
לא, זה לא משהו שהתכוננתי עליו, נניח.
אוקיי. ועדיין, אני רוצה רגע לחזור, כי באמת, זה באמת מסכן אותי להבין למה קשה לקבל. אני קראתי, אני מודה, עשיתי שיעורי בית.
אני לא כתבתי על זה, כתבתי על למה קשה לקבל?
לא, כתבת שקשה לך לקבל.
כתבתי את זה?
כן.
אני כאילו, לפחות אני עקבית.
כן, בגלל זה אני רוצה, וזה די התשובה מאוד מאוד כאילו דומה, ואז אני רוצה להבין, באמת, כאילו אני יכול להבין, אם זה, אתה יודעת, בגלל העבר, ועדיין אני מסתכל עכשיו כאילו על העיר, ואני אומר, עברת איזשהו תהליך מאוד מאוד גדול, ושוב פעם, game changer של החיים.
היום הרבה יותר קל לי לקבל. הרבה יותר. כן, כן. אתה לא מאמין?
לא, אני מאמין. בטח ברור שזה המבט שלא מאמין.
זה המבט כזה ש... כאילו שתוהה, האם אנחנו סוגרים את זה פה? או ממשיכים לנושא הבא?
זה כן, זה היה המבט הזה. זה היה לגמרי המבט הזה.
אבל עדיין יש לי מה להשפר, להשתפר. נגיד, אני אתן לך דוגמה. אני מסתכלת תמיד על חברים שלי, שההורים שלהם בחיים, שהם, זה דברים שהם ברורים מאליהם. מה, אמא שלי באה לקחת הילדות, לוקחת, שמה את זה, מכינה לי אוכל. וזה אפילו, הם לא חושבות להגיד תודה. אני בן אדם שאבא שלי אומר לי, אני לא רוצה לשמוע יותר תודה. זה מעליב אותי שאת אומרת לי תודה. אוקיי? אני, שום דבר לא מובן מאליו מבחינתי. אני עסוקה כל הזמן בלהוקיר. אם מישהו כבר נותן לי, שזה בדרך כלל או אחותי או אבא שלי, אנשים שאני מסכימה לקבל ובן זוגי, ברור. אז אני מאוד אסירת תודה. זה גם תרחני, וזה גם מאוד משקף את הקושי, עדיין.
יש איזה קשר, כאילו, בגלל שזה לא מהילדות שלך?
אני בטוחה. אם אמא שלי הייתה בחיים היום, אז היה לי הרבה יותר קל לקבל ממנה. לא בטוח, אגב, שלא הייתי אומרת תודה 700 פעם. יכול להיות שהייתי אומרת גם לה. אבל היה לי יותר קל, נקרא לזה לזרוק עליה, ליפול עליה, לזרוק עליה, כן.
איך זה שיש אבא בחיים? איך זה? לי אין אבא בחיים.
היה לך?
לא ממש.
לא ממש?
לא ממש. אני אומר לך, אני קראתי את ה... אני חושב שזו הייתה הכתבה הראשונה שדיברה על הדבר הזה, ולא חשבתי שהשיחה תלך לכיוון הזה, זאת אומרת, זה לא היה כיוון, זה ממש לא היה כיוון. פתאום אמרתי, אני חייב לעשות שיעורי בית, כי בכל זאת אני מורך את ורד ולמן. ו... לא, האמת היא שאני תמיד עושה שיעורי בית. פה לקחתי את זה קצת לקצה, כי היה חשוב לי להבין מי הבן אדם, איך הבן אדם הגיע לשפת גוף, כאילו משחק, אני רואה את הקשר בין משחק לשפת גוף, רציתי אבל להבין כאילו איך זה הפך להיות כאילו הקור. כן. ואז ירדתי ממש כאילו כמו איזה סטוקר כזה, הרגשתי לאיזה 3 שעות, ונהניתי דרך אגב מכל מה שכתוב, נהניתי באמת מכל דבר. והנושא הזה שמצד אחד שיש אבא שכאילו היה, גם לא היה, לפי מה שאמרתי, גם לא היה כל כך נוכח בחיים. ופתאום בא מישהו ש... אתה יודע, זה לא שאלו להיכנס לזה שהם נעליים מסוימות.
נכון.
ופתאום, אתה יודע, הוא בא עם חבילה. ואני כאילו עם סיטואציה דומה, רק כאילו שגם אבא שלי, כאילו, הוא התגרש, כאילו התגרש מאמא שלי, והתחתן, ויש לו... הם כאילו שליחים בחיים, אבל אני לא בקשר איתם. ואני רואה את זה, ואני אומר כאילו, וואלה, זכית, כאילו, זה, איך זה מרגיש?
קודם כל, זה מרגיש זכייה מטורפת. אתה יודע, אפרופו הנורמלי, שרציתי להיות נורמלית שהייתי ילדה, אז תמיד הייתי מסתכלת על האלה, על האלה הייתי בשכבה, שהיו כל הזמן בהפסקות כזה מתקשרות, אבא, תבוא לקחת אותי, כאלה.
זה צבד לך?
מה זה? זה היה החלום שלי. אבא, תבוא לקחת אותי, כזה. למרות שהייתה לי אימא, תבוא לקחת אותי. אז זה לא אותו
צליל.
והיום אני, קודם כל לקח לי זמן לקרוא לו אבא. הרבה שנים. זה כזה חדש יחסית. אבל אני מנסה להשוויץ את זה לעצמי כל הזמן, כי כן, כי זה לא מובן מאליו. תראה, אני לא יודעת מה זה אבא, אני באמת לא יודעת. אחותי, שהיא הבת שלו, אז כזה הם נורא...
זה גם לא מובן מאליו לקרוא לאחות.
לא, אבל זה יותר קל לי. כי אני סיפחתי לעצמי אחות, בדודה שלי בעצם, הייתה לי אחות כל החיים, וכאן אנחנו קוראות אחת לשנייה אחותי, אז קל לי יותר המושג הזה. אז אחותי נגיד ואבא שלי, הם נורא כזה מתמזמזים ומתחבקים ויושבת עליו, וזה משהו שבחיים לא יהיה לי איתו נגיד, כי בכל זאת אישה בת 30 וגבר בן 60, זה המפגש היה. אבל כן, הוא כן משפחה בשבילי, ואשתו היא כן סבתא של הבנות שלי, אמיתי. והבנות שלי גם גדלו לעולם הזה. זה התיקון הגדול. אין להן שום הפרעות.
אין להן מרכבות.
לא, סבא תסתום. סבא תעוף. אתה מבין כמה זה בריא?
זה הכי בריא שיכול להיות. כאילו, יש יותר בריא מזה? מה זאת אומרת? זה ברור, נו. כאילו, מה, אני חושב, מה חשבתי לעצמי? סבא תסתום, ברור.
אז כן, אז זה משפחה כזה. זה משפחה. וגם יש לנו חיבור, כאילו, אינטלקטואלי מדהים. הוא המורה שלי. ואני מתפתחת כילדה שלו. אני מרשה לעצמי יותר ויותר עם השנים להיות ילדה שלו. אני רוצה יותר.
כן?
כן. זה נורא, את יודע, גיל 40, התובנה שאת כבר לא ילדה, חמודה, היא הכי קשה לי. כי אני יותר מהכל רוצה גם להיות ילדה. מה זאת אומרת? גם אני רוצה שידאגו לי, נכון? שתשפרו אותי באיזה דמי כיס, ושיגידו לי, וואי, כל הכבוד, את אלופה.
אבל זה סותר את זה שאת אומרת שאת לא יודעת לקבל.
נכון, אני רוצה לגדול שם. לא אמרתי שאני לא רוצה. אני לא יודעת, קשה לי לשמוע, אבל אני רוצה.
איזה כיף זה. טוב, בוא עכשיו, אוקיי, אז את אומרת שאת 11 שנים חוקרת את עולם שפת הגוף. אז בואי תן לנו קצת איזה כמה אינפוטים, כמה חוללי סטיגמות שנפוצץ עכשיו.
נפץ, סטיגמות.
אני מתאמץ לשבת, ככה חבל לך על הזמן.
כן, למה, איך היית יושב אם לא?
לא, סתם.
נראה נוח, נראה די טבעי.
אבל באתי חולצה לבנה.
נכון. זה בשבילי?
כן.
זה לכבודי?
כן. האמת שכן.
גם מכופתר לכבודי?
כן.
יאה.
אמיתי.
אז אתה רואה, הנה, אז אתה מבין באינטואיציה, אתה מבין שכל בחירה שלך היא משדרת משהו.
כן.
נכון, רובנו אגב, לא, אנחנו לא בהכרח נלבש משהו, כי אנחנו מבינים שיש לו שדר מסוים, אלא כי הוא מחמיא, כי הוא טרנדי, כי הוא מגניב, כי הוא הדבר הראשון בערימה, בארון, כל מיני סיבות. אבל כאילו זה מתחיל בעובדה, במודעות לזה שזה לא רק הגוף, שפת גוף זה כאילו גוף, נכון? זה לא רק הבאות והתנועות, זה הכל. זה כל הוויזר שאני שמה על עצמי, ואיפה אני מתמקמת, נגיד, במרחב, אוקיי? אנחנו אחד מול השנייה, אנחנו אחד ליד השנייה, ואנחנו כאילו התמקמנו אחד מול השנייה. כאילו היינו יכולים להעביר את הרעיון הזה, נגיד, ככה. אני הייתי חולה, אם נגיד הייתי חושבת שהמצלמות צריכות לראות אותי פרונטלית. זאת בחירה, זה שדר אחר לגמרי.
ברור.
אז קודם כל נתחיל בזה, אבל איזה סטיגמה אתה רוצה לפוצץ?
לא יודע, מה שאת רוצה. כאילו, מהנכים...
מה, כאילו, עם זה?
לא יודע, אני...
משקרים?
זורם, אני פתוח. יכול זה. להיות שאת יודעת שאני לא יודע את דברים שהם קיימים בכלל. סטיגמות שהן קיימות, שאני לא מודע עליהן בכלל.
תראה, קודם כל, כל הסטיגמות מתבססות, הטובות, סטיגמות שאני מאמינה בהן, אוקיי? הן מתבססות על משהו, הן לא סתם. נגיד, כשהיינו ילדים אמרו לנו, אל תלך, תלך זקוף, נכון? אל תשב ככה. לא לגרור רגליים, לא למלמל.
למה לא למלמל?
נכון? היו אומרים לנו, לא למלמל, מה זאת אומרת?
למה לא?
למה?
לא יודע, אין לי מושג.
אז הכל מגובה איכשהו. תראה, אנחנו בעצם, כשאנחנו אומרים לילד, לא לעשות ככה, לא לעשות ככה, משהו מנחה אותנו. אם אני הולכת כפוף, אז בעצם זה האזור הרגשי. כל האזור הרגשי שלי מכונס, אני עלולה לשדר חוסר ביטחון, חוסר נוכחות. ומי שאומר לי את זה, אומר לי, מה פתאום? תראי נוכחות, תהיה נוכחת, נכון?
כן.
לא דואג לבעיות גב שלי, אגב, אם תהית. אוקיי. לגרור רגליים, זה בדיוק אותו עניין. זה כאילו לא להגיע, לא לדרוך, לא לשים חותם, אלא לגרור את הרגל, כזה, אוקיי? מלמול, זה גם באזורים האלה. זה כאילו, לא לקחת אחריות על מה שאני אומר. כאילו, אומר, אמרתי, כזה.
זה כל כך בול. פשוט עכשיו מכאילו, את יודעת, את אומרת לי, גרירת רגליים, אני כבר מעלה את הדמויות בראש, אני מעלה את הדמויות בראש, תמשיכי.
וזהו, וההפך.
הם מאזינים. תמשיכי. אנחנו בזון.
מה זה ההפך ממלמול?
איך ההפך ממלמול?
לדבר ברור. כאילו, נכון? זה קוראים לזה דיקציה.
אוקיי.
אז דיקציה זה לקחת אחריות על מה שאני אומרת. כל מילה שלי ברורה.
כן.
אז אני גם בעצם בתת מודע, אני אומרת, יש מצב שיתפסו אותי על המילה שלי, אני, ככל הנראה אני אעמוד מאחורי המילים. אוקיי? ולכן אנשים שמדברים ברור, לעומת ממלמלים, הסביבה תיקח אותם ברצינות.
אוקיי. אף.
בכלל, כל העניין הזה עם שקרים. אז לכל איבר יש פונקציה בגוף.
שקשור לשקרים?
לא, שקשור לשדר.
אוקיי,
כמו נגיד באנטומיה, אז על שדרים.
כן.
עיניים, אמרנו, ראייה, אוזניים, שמיעה. עכשיו תראה. אף זה האזור הרגשי בפנים.
אוקיי.
עולם הרגש. אף ועיניים, כן. כאילו החלוקה הזאת היא כאן. ולכן, כשאנחנו נוגעים באף, או משפשפים הרבה...
רגע, נשים שירו אותה וככה, בזום.
ככה. אוקיי. זה האזור הרגשי. עכשיו, התעסקות איתו היא מרמזת על איזשהו קונפליקט רגשי. אוקיי? ולכן זה כן יכול להתחבר לשקר, כי כשאנחנו משקרים, אנחנו בעצם, יש לנו איזה מנגנון פנימי שאומר, אתה שיקרת, נכון? היד לא סתם נמשכת לשם, אבל זה לא בהכרח שקר. זה יכול להיות פשוט אי נוחות מסוימת, חוסר אמונה פנימית של מה שאני אומרת. אוקיי? אגב, היד נמשכת לפה לא רק בגלל האף, אלא כי כשהיינו ילדים ושיקרנו, אז מה עשינו אחרי השקר? לא, מן השם.
סתמנו את הפה.
סתמנו את הפה. עכשיו, אנחנו לא נעשה את זה, כמבוגרים, כי אנחנו מודעים, אבל אנחנו כן, הרבה פעמים, האינסטינקט יהיה לגעת איפשהו. אוקיי?
אוקיי.
אז כאילו אם אני, אז אם, לא משנה איפה אני אגיע פה, יש סיכוי שאותו בנם כאילו לא אומר.
יש סיכוי כזה. יש סיכוי. אבל בשביל באמת לדעת,
זה מורכב. צריך לעבור קורס.
צריך לעבור קורס. לא, אבל באמת, צריך ללקט המון המון מרכיבים. כאילו לא לפסוק על בן אדם.
אוקיי, אז בוא ניתן גם למאזינים שלנו איזה כמה טיפים, ולמאזינות.
אבל אתה צריך למקד אותי, יש כוח הבטיק.
רגע, אני מכין את ה... אני מכין את ה... את ה...
איך הזמן כל כך מהר?
מה אני אמרתי לך?
לא, אבל זה לא יכול
להיות.
זאת השעה?
מה אני אמרתי לך?
תשמע, אני לא סותמת.
מה אני אמרתי לך?
אתה אמרת לי את זה.
מה אני אמרתי? תגידי, אני רוצה שישמעו, שישמעו.
לא יהיה לנו זמן לדבר על כלום.
נכון אמרתי את זה?
כן.
נכון שאמרתי שזה לא יספיק לנו שעה?
כן. אוקיי. טוב, מה
שהספיק... מה שהספיק, אנחנו כן, תן לנו שלושה טיפים שיעזרו לנו בלהשיג ולהצליח בדייט.
אוקיי. אני נגד העניין הזה של טיפים. אני אתן טיפ.
אז אל תתני.
אני אתן. אני רק אגיד משהו על העניין של טיפ, בסדר?
טוב.
כשבן אדם בא ואומר, תביא לי טיפ, תביא טיפ לדייטים, תביא טיפ להיריון עבודה.
לא, איך להתלבש נכון, אני מקווה נגיד.
להתלבש? שנייה. אני רק אגיד לך, יש לי את אלה, באים אליי אחרי הרצאות, טיפ לזה. עכשיו, גם אני אתן לו טיפ.
כן.
לא בטוח שזה יעבוד, לא כי הטיפ לא עובד, אלא כי חסרה איזו הבנה בסיסית של מה מול למה, אוקיי? כמו שאני אגיד לך, נגיד, אסף מחר לרעיון עבודה, אתה נכנס הכי זקוף שלך.
מה, אני כאילו מקופף עכשיו?
לא, ממש לא, אתה לא, אתה לעניין. אבל, בן אדם, נגיד, אוקיי, נגיד...
זהו, עזבים עשי, מה, הולכים עשי.
נגיד בן אדם שלוקח אותי בעוד באקסטרים, נכנס לרעיון עבודה ככה, זקוף באקסטרים, הוא כל כך לחוץ על זה שהוא חייב לזקוף, שזה יכול לחבל לו גם. אז זאת הסכנה מטיפים. אבל בדייט אני אגיד כמה דברים. דייט ראשון כזה?
לשבת בבר.
חלד השני. קרא את זה, קרא את הטור בוויינט. תראה, בכלל בדייטים, העניין הוא כזה, אנחנו מגיעים כאילו, ברור לנו שאנחנו נחשפים. תקשורת, אנחנו נחשפים. אנחנו לא יכולים להסתיר את זה. אבל בדייטים ובכלל בעולם הזוגיות, אנחנו נורא מנסים בהתחלה של קשר למזער חשיפה. כי נפגענו, שנשבר לנו כבר הלב, לא רוצים שהוא שבר שוב, רוצים להגן על עצמנו. אממה, אי אפשר. ברגע שאתה מגיע עם המון 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 שכבות הגנה, סיכוי מאוד מאוד גדול שאתה לא תצליח לייצר משהו אינטימי. והרי בשביל זה התכנסנו. נכון? בדייטים. התכנסנו בשביל לייצר אינטימיות. אז אם שמים את זה על השולחן, אתה אומר, אז התנאי שלי הוא לבוא חשוף. זה לא בהכרח אומר להגיד מלא דברים על עצמי. חשוף לא רק ורבלית. חשוף ברמת המסרים הלא מילוליים. זה אומר לא לברוח מקשר עין, כי קשר עין מייצר חשיפה ונכונות לחשיפה. וכן, לנסות לחייך. אני מוצאת שיש המון אנשים שקשה להם לחייך. אתה לא. אתה מחייך בנדיבות, אבל יש המון אנשים שקשה להם לחייך. חיוך, זה גם טיפ, כן. חיוך,
ולהיחשף.
למה זה חשוב לחייך? כי זה לא רק מגניב ונעים ומראה שאתה בן אדם עם הומור. זה גם מסר לא מילולי של חשיפה. כי הלוע בעצם, השפתיים והלוע, הם איבר פנימי. תראה, אתה רואה אותי לעומק. אני הרי לא אפתח לרעבה כי זה מביך. כי זה נורא חשוף, נכון? כשאנחנו מחייכים בלי מעצורים, אני מתכוונת לא כאילו כאלה, מחייכים, רואים שיניים, רואים חניכיים, אנחנו משדרים בתת מודע שאנחנו פתוחים, מוכנים להיחשף. סבבה?
סבבה.
ונגיד, אם אתה בא מכופתר לדייט, אז תפתח כפתור אחד, כי...
מה אני, כאילו...
לא,
בדייט.
זה לא, זה לא.
נו, ברור, נו, אני צוחק.
נגיד עכשיו, זה הגיוני, אבל נגיד, תפתח רגע כפתור, תראה איך זה מרגיש. סטרפטיז. לא, באמת, אתה מרגיש את ההבדל, נכון? הוא כאילו פתח, אבל הוא לא באמת פתח. תעשה כזה ככה.
כאילו ככה?
כן, שרואים את החולצה מתחת, מרגיש הבדל? זה מאוד ניכר. זה מאוד ניכר. אז תזכרו שזה האזור הרגשי, ואז אנחנו בעצם מספרים סיפור.
ולרעיון עבודה, לא פותחים, או שכן, גם?
תלוי למה אתה מתראיין. נורא תלוי.
לא לסטרפטיז.
נורא תלוי לאן אתה מתראיין, מה הקוד במקום, אבל בעיקר נורא תלוי מהן התכונות, מהן התכונות שאתה רוצה שיראו על ההתחלה. אם חשוב לך שיראו ב-A-list שאתה מאוד רשמי, אז פחות. אבל אם חשוב לך לתת גם פיל כזה יותר נגיש ופתוח, אז כן.
אוקיי. וידעתי שאני לא אצליח להגיע...
אני רואה שאתה כבר נהיה בלחץ.
אין לי ברירה, אנחנו פשוט נשארה לנו דקה אחת. דקה אחת. ואני לא אוהב לאחר. אז איך היה לך?
כיף.
היה כיף?
כן.
נהנת?
כן.
זה הצליח? כאילו, זה היה טוב?
הדייט עבר מעולה.
כן? כן. אבל לא מלמלתי.
גם כשאתה ממלמל, זה לא רק רע. יש לזה כל מיני.
נכון.
יש עוד אלמנטים חוץ מהמלמול בקול שלך.
לסיכום.
כן.
מה היית רוצה להשאיר בחדר כשאת יוצאת?
וואי, זה ממש לסיכום. אני צריכה על זה 10 דקות.
במשפט.
מה היית רוצה להשאיר בחדר? משהו שקשור בעולמות הקבלה העצמית.
שזה אומר?
כאילו שמי שהיה איתי בזה, קבל איזה אישור פנימי.
שמה?
שהוא מעולה. שהוא מעולה. שמה שהוא עושה זה כאילו, that he's doing his best.
תודה רבה, ורד.
תודה.
תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. תודה שצפיתם, ורד. היה לי העונג והכבוד וכיף גדול מאוד. וידעתי שאני לא אספיק להגיע. תביני, שאנחנו הגענו לשאלה השמינית, כאילו. וואלה. תביני, ויש 20. אז מאזינות ומאזינים יקרים. הנה, את רואה? שמחת.
כן.
אז מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שצפיתם בנו, ונתראה בעוד שבועיים, שיהיה לכולם להתראות. ביי. You're a